רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, עכשיו ברדיו סול.
And that's all, folks.
And that's all, folks.
הנה התביעה הראשונה על הפרת זכויות יוצרים.
וכרגיל, אורן אומר...
חיכינו.
ומי לא בא?
והנה הגיע.
מקס בני. אז זהו, פוקס.
אז בוא תסביר למה מקס בני.
לא, באמת, כולם מדברים על זה. בלי סוף, תקשיב, נתניהו, משפט נתניהו, עומד הפרקליט, לא יודע מאיפה הזות מצח הזאת. עומד פרקליט במדינת ישראל, שואל את ראש הממשלה שאלה חשובה ברמה שצריך להפסיק כרגע ישיבה של זה, ישיבה ביטחונית בזה, והוא שואל אותו, תגיד לי, אתה זוכר שמילצ'ן הביא בקס בני ליאיר נתניהו כשהיה ילד קטן, ושרה אמרה זה לא מספיק גדול הבקס בני, אז תלך להביא אולי אחד אחר, והוא הלך ברחובות בניו יורק וחיפש בקס בני בגודל המתאים. אתה זוכר? עכשיו תגיד לי, מה זה רלוונטי למשהו? הרי יאיר נתניהו לא עומד לדין על קבלת מתנה ממילצ'ן.
אולי בקס בני עומד לדין.
אולי בקס בני.
יש מצב.
אבל מי שעומד לדין זה נתניהו. מה רלוונטי אם מילצ'ן הביא בובה לפני יותר מ-20 שנה ליאיר נתניהו? מה הרלוונטיות פה? חוץ מזה שזה צהוב, חוץ מזה שזה מעניינת. זה, תקשיב, החבר'ה מערוץ 12 השתגעו מזה. זה, ומה שיפה זה שאיך קוראים לו השחקן הזה? מרשק משהו. גם כן איזה שם זה מרשק. הוא הלך לראות את משפט נתניהו. על המזל שלו, היום שהוא מגיע למשפט נתניהו, זה היום שמדברים על בקס בני. אז מה הוא אומר? הוא הוציא אחר כך פוסט, לא היה לי אמפתיה וסימפתיה לנתניהו וכו' וזה. ועל מה נתניהו מדבר? על בקס בני? כאילו, נתניהו החליט לשאול את השאלות על בקס בני, אתה מבין? כאילו גם נתניהו בשוק.
רגע, זה בעצם הייתה החקירה הנגדית הראשונה.
זה, לא ראשונה, נתניהו כבר, לדעתי נשאל כבר כמה פעמים, זה עניין לא במאה.
לא, אבל זה השבוע הראשון שהוא בחקירה
נגדית. אבל מי ששאל את זה, זה הרי הפרקליטות, אז בא מרשק ומתרגז על נתניהו, שהוא בעצם עונה על בקס בני. כאילו, לא קצת התבלבלו פה היוצרות, לא משהו קצת ככה... השתגע על הבן אדם, אני אומר לך, השנאה לנתניהו מעברת אנשים, כנראה גם מכרישה אותם.
אתה טוען שהעיתונאים זה, יש צביעות בתקשורת הישראלית?
לא, זה אני לא אומר.
בוא אני אשאל אותך שאלה, בסדר? אפרופו צביעות, בוא אני אשאל אותך שאלה. אני אקריא לך ציטוט, אני לא אגיד לך ממתי הוא, ואני לא אגיד לך מי אמר אותו, ואתה תגיד לי מי אמר אותו.
ואתה גם לא תקריא לי את הציטוט.
וזה, רגע, וזה זה על, אפרופו מחר יש לנו, יש הפגנה גדולה, וזה תכף נדבר עליה. שים לב לציטוט הבא. אם נחשוב על זה, העליון הוא המוסד היחידי במדינה שידיו לא כבולות לכלום. לא לחוק, לא לפסיקה. הוא עליון עליהם. ברצונו יקבע שהחוק סותר משהו ויצפצף עליו. ברצונו ישנה הפסיקה. כזהו בית המשפט העליון שלנו. מאז פרצה המהפכה החוקתית של המהפכן אהרון ברק, ונקבע במסגרתה שעם כל הכבוד לכנסת ולממשלה ולדמוקרטיה ולציבור ולנבחרי העם, יש מוסד אחד שבאמת מנהל כאן את העניינים, הוא דווקא לא לגמרי נבחר, אבל מילא. עכשיו, אפרופו צביעות, מי אמר את זה?
היפוכו?
ברור, נו, מה, מתבקש, נכון? תן, תן, תן.
לא, יאיר לפיד?
לא.
מתאים לו?
ההפך, יאיר לפיד, בגלל שכל זמן הוא אומר דבר והיפוכו, אז זה צפוי.
כן.
אני הולך על הלא צפוי.
לא צפוי, גנץ.
אתה מתקרב, אבל לא.
אל תגיד לי שזה...
להגיד לך, תגיד לי מתי אתה נכנע.
הדמוקרט הגדול.
לא, תגיד לי מתי אתה... לא, לא פוליטיקאי.
לא פוליטיקאי?
לא פוליטיקאי. מישהו שתוקף את נתניהו כבר שנים, 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 ובלי נתניהו כבר, אפשר להגיד, כבר אין לו קריירה.
תן לי רמז, זאת ראשונה.
בן כספית. אתה רוצה עוד שנייה?
תן לי עוד רמז.
בן כספית.
לא מכיר אותו.
היית מאמין?
מי זה בן כספית?
בן כספית.
כן.
היית מאמין?
לא.
עכשיו, מתי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה כשהיה אולמרט ראש ממשלה. עכשיו, כשאולמרט ראש ממשלה, אז בית המשפט העליון, הוא קצת מעצבן אותנו. הוא מפריע. אבל כשביבי ראש ממשלה, אז בית המשפט, אותו בית משפט העליון, עם אותו דבר שהיום הימין טוען על בית המשפט,
תקשיב,
פתאום הוא, זה, זה
יאיר
בסדר.
לפיד טבע משפט על מותי בנושא הזה.
רגע, מה, כבר, כבר סיימנו עם בן כספית?
לא, לא, לא,
אתה,
לא,
אתה,
לא,
אתה שמת
את זה... יאיר לפיד אמר, בעיניי זה חוקי. אני חושב שזה משפט...
זה אלוף. אלוף. אף אחד
הדרך.
לא היה חושב על זה.
אין, אין, זה,
אף תקשיב. אף אחד לא היה חושב על זה.
היא אומרת לו, זה לא חוקי, הוא אומר לה, בעיניי זה חוקי.
אתה יכול להתווכח?
לא.
נגמר הסיפור. קודם כל זה נכון.
כן, בעיניו זה חוקי.
איך אמרה סגנית, הסגנית של, נו, של ביידן, שאחרי זה רצתה להיות גם נשיאה בעצמה. אז היא אמרה שאיזה אחד פלסטינית אמרה זה משהו וזה וזה, וישראל עושה ג'נוסייד וזה וזה. אז זה אוקיי, זאת האמת שלך.
כן.
כן. זה בדיוק אותו דבר. מבחינתו, זה האמת. זאת האמת שלה. זה נחמד.
רצית לחזור לתיאודור כספית.
לא, אז אני אומר, כאילו, מה, ככה אנחנו סלחנו לו על זה? אתה רצית לדבר על צביעות. הנה, בבקשה, בפנים. פשוט לא יאמן. עכשיו, אנחנו מופתעים? פחות.
לא.
עכשיו, מה שמזכיר לנו שמחר, וזה חשוב לציין.
כן.
מחר יש הפגנה.
שבע בערב.
מי שמרגיש אמיץ.
מול בית משפט העליון בירושלים, שבע בערב. כולם מוזמנים להגיע.
תשמעו, האמת שזה חשוב. האמת שזה, אנחנו מבלבלים הרבה במקלדת, ואנחנו מדברים הרבה, ומקשקשים, והכל. בסוף, הרגליים קובעות. בסוף צריך לעמוד על שלנו, ואם יש הפגנה, אז זה פעם בללכת. אני לא בעד ללכת כמו ראי קפלן וכאלה, ממש לא, זה אני לגמרי נגד. אבל מדי פעם, לעשות החובה האזרחית שלנו, לעמוד על דעתנו וללכת הביתה, זה נחמד.
כן, אני מסכים עם כל מילה. מי כנראה יהיה שם?
זאת האמת שלי.
זאת האמת, לשעתה.
לגמרי.
כמו אילנה דיין, אמת לשעתה. מי אולי יהיה שם, אבל סביר להניח
אני.
שיהיה שם, לא, זמר.
אולי.
זמר. אלף.
אייל גולן?
קרוב. אריאל זילבר.
אבי סרוסי?
אני מקווה שאריאל זילבר יהיה שם, הוא בדרך כלל מגיע למקומות האלה, הוא כבר לא צעיר, אבל התראיין אצלנו, אולי נראה אותו שוב. בוא נשמע אותו.
וגם אני בין הבריות לא מתפתה לאחרות גלים עולים חולות נעים יבשת הרוח בעלים ובלילות ובלילות עולות עולות במנגינות וזרם דק קולח ותפילותיי לרוח נענות שקט עכשיו וכל אחד עסוק בעניינם אל הרופא הכי טוב במדינה בכדי לחשוף עד הסוף אך התמונה לא משתנה מילי מילי ואת משמעותן יבוא לו גל ישטוף אותן אבל אני כרוך אחריה מחכה לי בלילות ללכת שבי אחריה לשמוע את הציפורים שרות גלים עולים חולות נעים יפשט הרוח בעלים
חזרנו,
בוא נדבר על בוא נדבר על משהו שדיברנו בזמן השיר, החרדים,
הפגישה של סיעת ש"ס התכנסה עכשיו, הפגישה הסתיימה, והם החליטו לתמוך בפיזור הכנסת.
מעולה.
את האמת, אני לא מאשים אותם. אני מאשים רק בן אדם אחד, וזה את יולי אדלשטיין. הבן אדם הזה עושה כל מה שאפשר על מנת שהממשלה תתפרק.
עזוב, זה לא...
תקשיב, אני שמעת...
אל תתן לו קרדיט שלא מגיע.
אני קצת מעורה בעניין הזה של המסע ומתן עם החרדים לגבי חוק הגיוס. תקשיב, זה דברים הזויים. החרדים הסכימו להכל.
אז?
להכל, מה שאתה רוצה, כולל סנקציות על כאלה שלא מתגייסים ושלא לומדים, וכולל... הכל הם הסכימו. אבל אז בא יולי אדלשטיין ומטיל עליהם, רוצה להטיל עליהם סנקציות נוספות שכרגע אין עליהם, הם לא קבועות בשום חוק, שלא מטילים אותם, מעניין, על המגזר החילוני שלא מתגייס, רק על החרדים יטילו אותם.
איזה למשל?
כמו למשל שלילת רישיון נהיגה. למה?
איך זה יתפוס אבל? זה לא, זה סתם, זה...
אבל הוא עומד על זה.
זה כמו להציע שמי שלא מתגייס עכשיו, לא יודע,
אבל הוא עומד על זה. עכשיו תקשיב, החרדים נתנו הכל, הם ככה, הגיעו להסכמות כבר, שכל אחד שתורתו אומנותו יישאר ללמוד, כל מי שלא לומד תורה, אבל לומד תורה מהבוקר עד הערב, כן? כל מי שלא לומד תורה מהבוקר עד הערב, יתגייס. ואז, וזה הסכמה שלא הייתה לעולם במגזר החרדי, והם זורמים עם זה. ואז מגיע יולי אדלשטיין ומחפש כל אפשרות להרוס את זה.
אבל מי שם אותו? מי שם אותו?
הוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. שם לדון החוק לפני שהוא מגיע להצבעה בכנסת.
אבל היושב ראש הוא לא דיקטטור.
מסתבר שכן.
הוא לא קובע את החוק. הוועדה קובעת החוק.
ולדעתי, אם אני ככה מבין נכון את לוחות הזמנים, ממש עכשיו יש פגישה בין נתניהו ליולי אדלשטיין, שנתניהו מנסה לייצב את הממשלה על ידי, מה שאני אראה, ריכוחו של אדלשטיין. אם אתה שואל אותי, זה לא יצליח.
אגב, הוא יכול להדיח אותו מיושב ראש
הוועדה? להחליף את יולי אדלשטיין מוועדת חוץ וביטחון, והרבה בעיות ייפטרו. תראה, אי אפשר להיות טובים עם הצד השמאלי של המפה, כי גם אם תביא חוק שלא 100% מהחרדים יתגייסו, אלא 200%. כל חרדי יתגייס לשש שנים.
זה ברור.
גם אז הם יגידו, זה חוק ההשתמטות.
ברור.
אז בואו נוריד את השמאל מה...
דיברנו הרגע, דיברנו על צביעות. נכון. זה ברור שזה ככה.
אבל החרדים הלכו באמת כברת דרך ארוכה מאוד, מוכנים באמת לדברים שמי תיאר לעצמו, שזה העניין הוא שברגע שהרי יש מכסות, וברגע שהחרדים לא ישלים, כאילו החרדים אמורים לגייס את עצמם, אתה מבין? כי החרדים אומרים, אין, סבבה, כל מי שלא תורתו אומנותו, תגייסו, הנה צהל, תתגייס, תגייס אותם, אין לנו בעיה עם זה. צהל אומר, ומה יקרה אם לא נגיע למכסות? זאת אומרת, אני לא שמעתי
שצהל
לא מחפש מכסות בצפון תל אביב. לא תגיע למכסות, זה בעיה שלך כצהל, למה לא גייסת? זה לא בעיה של המגזר החרדי. אז מה בא יולי אומר? יולי אומר, אם לא נגיע למכסות, כל החרדים, גם אלה שלומדים תורה, כי תורתם אומנותם, והם יושבים מהבוקר עד הערב ולומדים תורה, גם הם יקבלו את הסנקציות של שלילת רישיון נהיגה, של עוד כל מיני סנקציות חריפות שקבועות בחוק.
איפה זה קיים בישראל היום?
זה לא קיים.
שאם אתה לא עושה איקס, שוללים ממך
זכויות של זה, זה לא קיים.
רישיון נהיגה.
דרך אגב, זה גם לא אמור להיות קיים במגזר הערבי.
אם בן אדם...
זה לא אמור להיות קיים בשום מקום, רק על החרדים.
בוא נשאל שאלה אחרת. בן אדם עכשיו הורשע בגניבה וישב 10 שנים בכלא. נגיד שהיו יושבים בישראל בכלא על גניבה. נגיד.
כן.
משוללים לו רישיון נהיגה?
לא.
מה פתאום? יש לו משהו ששוללים ממנו?
לא שאני יודע.
אז למה בן אדם שלא מתגייס? נשאל שאלה יותר טובה. אביב גפן לא התגייס, ישללו ממנו רישיון נהיגה?
יש לזה תשובה נורא פשוטה. כי המטרה של יולי אדלשטיין זה לא להעביר את החוק. המטרה שלו היא חד משמעית, להפיל את הממשלה. יולי אדלשטיין זה יואב גלנט בתחפושת.
סליחה, כמו שאני אמרתי, אתה עכשיו מקל על הממשלה ועל העומד בראשה.
לא מקל על אף אחד. יולי אדלשטיין עושה כל מה שהוא יכול.
אתה לא יכול להעיף אותו כחבר כנסת. אתה יכול להעיף אותו מיושב ראש הוועדה.
במשך תקופה די ארוכה.
למה הוא יושב ראש הוועדה?
אי אפשר היה להעיף אף אחד. כי הקואליציה מנתה...
עזוב, אתה 68.
רגע. הקואליציה מנתה 64, ומספיק שאחד, שניים מתנדנדים, ואמרנו, אתה לא יכול להעביר כלום.
אבל זה כל היתרון ב-68, נכון? יופי. 68, פחות אחד זה 67, יש לך קואליציה... בשלושה אנשים יותר גדולה ממה שהייתה לך קודם.
אני לגמרי בעד, וכמו בעיה? שאני מכיר את נתניהו, הוא יודע לעשות את החשבון, יודע, יש לו אולי חישובים אחרים גם, שאנחנו עוד לא מודעים אליהם.
כן, אבל את המשפט הזה אנחנו שמענו הרבה שנים דרך אגב. הרבה שנים אנחנו שומעים את זה.
אבל הרבה פעמים זה גם הוכיח את עצמו.
לרעתו, יכול להיות.
אנחנו הרבה פעמים אמרנו, לפחות אני, אמרתי הרבה פעמים על בכל מיני נושאים, מה הוא עושה, ואחר כך הבנתי מה הוא עשה.
נכון.
ואמרתי איזה מזל שהוא עשה.
נכון, אבל הרבה פעמים גם אמרנו דברים הפוכים, אמרנו מה הוא עושה, וחבל שהוא לא עשה. נכון?
נדיר.
לא. תשמע, תראה, פה למשל הוא צריך קצת לגדל את שני העיגולים האלה שיש בזה, לפתח אותם יותר. לא, בגיל שלו זה קצת בעייתי.
לא מבין למה אתה מתכוון, אתה יכול לגמוז לי?
מה שקונים בסופר בתבניות כאלה?
לא הבנתי.
לא זה, ביצים. את זה הוא צריך לפתח, כי תשמע, לא יכול להיות, ולא משנה מי הוא, אם זה יולי אדלשטיין או whatever אחר, שהוא מחזיק באמת הממשלה שם. לא יכול להיות. אם אתה חושב שהוא לא עושה עבודה טובה, תעיף אותו. חבר כנסת הוא שם לנצח. כי הוא נבחר ציבור, זה מה שיש. סבבה. הוא לא חייב להיות יושב ראש ועדה.
לא.
אתה מינית, אתה תחליף.
הוא לא חייב להיות גם חבר ועדה.
סבבה. תמנה מישהו אחר.
כן.
הכל טוב.
כן.
אבל תירוצים מתחיל באיזשהו
לא,
שלב...
לא, חכה.
תקשיב, באיזשהו שלב מתחיל להימאס מהתירוצים. אתה יודע, היועצת המשפטית...
זה לא תירוצים.
היועצת המשפטית...
הוא עוד לא הגיע לשלב שהוא צריך לעשות את זה. עכשיו כשאתה, הוא מגיע.
גם כשאנחנו יודעים שלמשל, הנה, עכשיו אנחנו, למה אנחנו הולכים להפגין מחר? זה התחיל מראש השב"כ. אתה רוצה להעיף את ראש השב"כ. העפת את ראש השב"כ. כן יכול, לא יכול. פתאום זה מתפוצץ לך בפנים.
שמעת על
וזה,
זה?
רגע, וזה מה שאנחנו צריכים להגיע. אתה צריך להגיע למצב, לא יכול להיות מצב ש... תבין שהיום נתניהו הוא בנבצרות, בפועל, הוא בנבצרות.
כל ממשלת ישראל
בנבצרות. הוא יכול היום...
דרך אגב, לא, זה לא רק נתניהו, זה כל ממשלה ימנית בנבצרות.
ראש ממשלה היום בישראל, יכול עכשיו לבחור את מי שהוא רוצה לשים אותו כראש השבק? לא.
לא.
זה אומר שהוא נפצר. בפועל הוא בנפצרות.
הוא גם לא יכול היה לפטר את שר הביטחון.
הוא יכול עכשיו למנות...
בגץ דן בזה.
הוא יכול עכשיו... לא, אבל עזוב דן בזה. פה בפועל הוא לא יכול למנות ראש השבק. הוא לא יכול. לא. עכשיו הוא לא מינה ראש השבק.
אבל אני אגיד לך, עוד דבר ש... שנורא מפריע לי עכשיו.
רגע, הוא רוצה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. גם השמאל וגם הימין, כולנו מבינים שהיא שמה לו מקלות בגלגלים בכל צעד שהממשלה הזאת עושה. ולכן, הוא רוצה לפטר אותה. הוא יכול לפטר אותה? הוא לא יכול לפטר אותה.
הוא לא יכול לעשות
זה. אז בבקשה, זה אומר שבפועל...
הוא לא ראש הממשלה. יש אחד שקוראים לו יצחק.
אז בפועל, הראש הממשלה הוא בנבצרות. אני הייתי מצפה ממנו לבוא לציבור, ולהגיד אותי, כשתקשיבו אנשים, אתם בחרתם בי לרשות ממשלה, בפועל אני לא יכול להיות ראש ממשלה, כי אני בנבצרות בפועל, תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
מה אתה רוצה
שעשו? צאו לרחובות, תקשיב.
זה אולי הדבר היחידי שאפשר לעשות.
יש פה משהו לא שפוי שקורה פה. האנשים שצועקים דמוקרטיה, הביאו לנו את הדיקטטורה הכי גדולה שהייתה פה ever.
אני חושב...
בוא, צריך קצת להתפקח. עכשיו, גם אל אנשים...
אני מסכים.
אני מצפה גם מאנשים שלא מסכימים אידיאולוגית עם נתניהו. שימו את זה בצד, תבינו מה קורה פה. אנשים שהם לא נבחרי ציבור...
זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין את השמאל.
לקחו את השלטון לידיים. אין יותר דיקטטורה מזה. תבינו שראש השבק, שהשבק היום, בית המשפט מגן על השבק. השלב הבא זה שהשבק יעבוד אצל בית המשפט. במילים אחרות, בית המשפט יפעיל משטרה חשאית משל עצמו. יש את זה ביותר דיקטטורה?
למה זה נשמע לך מוזר ותמור?
זה לא מוזר, זה מה שקורה בפועל. זה מה שקורה בפועל. אם היועצת המשפטית שמה וטו על מי יהיה ראש השבק, מי שיעמוד בראש המשטרה החשאית,
בוא, אני אתן לך עוד משהו.
נראה לכם תקין?
אני אתן לך עוד משהו על היועצת המשפטית הזאת. אתה זוכר את פרשת פגסוס?
כן, בטח, היא עכשיו, היא גם לזה שמה מקלות.
מה זה שמה מקלות?
החקירה.
באה הממשלה.
עשתה ועדה.
בהחלטת ממשלה, הקימה ועדת חקירה ממשלתית. הוועדה רוצה להתחיל לעבוד. יש לה חומר, רוצה לזמן אנשים לתת עדויות. היועצת המשפטית לממשלה דוחה את תשובתה לבגץ בנושא הוועדה הזאת 17 פעם היא דחתה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל פעם השופט אומר לה, הפעם זה פעם אחרונה שאת דוחה את זה, הפעם זה הפעם אחרי האחרונה, הפעם אין יותר אחרונה מזאת, הפעם באמא שלי זאת הפעם הכי אחרונה. זה לא עוזר. 17 פעם היא דוחה. עכשיו למה היא דוחה את זה? בוא נחשוב איזה אינטרס יש לה לדחות בדיקה של של הליך שהוא במהותו פלילי, כי ההזנה לבן אדם בלי צו ספציפית על זה, זה לא אפילו לא ההזנה, זה שאיבה של כל האינפורמציה עליו, היא דורשת צו שהשופט מודע לצו שהוא נותן. לא היו צווים שם, ואני מדבר איתך על אלפי ההזנות כאלה, והיא הראשונה שצריכה לבוא ולהגיד בוא נבדוק, בוא נראה מה קרה.
למי זה, אינו, אנחנו...
למה היא לא רוצה לבדוק את זה, אתה יודע? היא לא רוצה לבדוק את זה כי היא והחבר'ה שלה הם האנשים הראשונים שבהם חושדים שהם נתנו את האור ירוק להאזנות האלה.
לכאורה.
עכשיו, היא רצתה להאזין, היא הרי הממשלה מינתה אותה אגב, לעמוד בראש הוועדה לאלימות במגזר הערבי. באה הממשלה ואמרה לה, סבבה, יש לך את הפגסוס הזו ככלי, תשתמשי בו. את רוצה שאנחנו נשנה חקיקה כדי שתתאים לך להשתמש בפגסוס? אנחנו נשנה את החקיקה, תגידי לנו איזה חקיקה את רוצה, והממשלה והכנסת תשנה את החקיקה בהתאם למה שנוח לך. היא אומרת להם, לא, אני לא רוצה רק במגזר הערבי, אני רוצה גם לשתול פגסוס, שתהיה לי את האפשרות, גם במגזר היהודי, גם לכל מיני כאלה, אתה יודע, אנשים, אולי, סתם אני חושב, אולי מלשכת נתניהו, אולי דברים כאלה. ואז אמרו לה חברי ממשלה, שזה המדיניות שלהם שצריכה לבוא לידי ביטוי, כן? לא, אנחנו לא נותנים לך לשתול את זה, זה רק לארגוני פשיעה. רק ארגוני פשיעה אפשר יהיה לשתול פגסוס. אז היא אמרה, אוקיי, הבנתי אתכם, ומאז היא לא מקדמת את זה. היא לא נמצאת בדיונים בוועדה שהיא עומדת בראשה. היא לא מקדמת את זה. למה היא לא מקדמת את זה?
תפטר אותה.
זה איך אתה אומר, not me, not you.
תפטר אותה.
לא החוק שלי, לא החוק שלכם.
פיתרת אותה כבר?
לא.
תפטר אותה.
וזה יריב לוין.
אני לא...
וזה, אני שואל, איפה יריב לוין?
לא, זה לא יריב לוין.
זה יריב לוין, שר המשפטים צריך... הרי נתניהו לא יכול לפטר אותה.
בהמשך למה שאתה אמרת...
היחידי שיכול לפטר אותה זה יריב לוין.
בהמשך למה שאתה אמרת, הנה כך מאתמול או שלשום, היועמ"שית מבקשת מבג"ץ להוציא צו על תנאי...
אה, רוצה לבטל את זה.
נגד עבודת ועדת הרוגלות.
כן, היא רוצה...
שלא תעבוד בכלל.
לבטל את החלטת הממשלה, היא רוצה לבטל.
ברור, ברור. יש לבטל את החלטת הממשלה ושר המשפטים.
כן, כן.
עכשיו, זה בניגוד לבגץ, דרך אגב, כי בגץ התיר להם זה.
נכון, זה גם בניגוד לחוק.
ובניגוד להוראת בגץ, היומשית, הבגץ מבקש ממנה למסור את הפרטים. איזה מספרי טלפונים בדקו, את מי בדקו. בניגוד להוראת בגץ, היומשית לא מסרה נתונים על מספרי הדבקות, או על מספרי התיקים, או הודעות לסנגורים. כלום, שום דבר, שום מידע שבגץ ביקש למסור,
זה מה שנקרא, הגולם קם על יוצרו. בגץ יצר את היועמ"שית והיא קמה על בגץ.
המשפט שעכשיו אני אומר זה לאנשים שהלכו להפגין בקפלן. רציתם דמוקרטיה, זה מה שהבאתם. זה מה שהבאתם. אין יותר דיקטטורה מזה. זה דיקטטורה באקסטרים. אתם באתם בטענות לנתניהו עד מחר בבוקר. נתניהו ראש ממשלה נבחר. הוא ראש ממשלה נבחר. באו פקידים שאף אחד לא בחר בהם. ולקחו את הסמכות ואת הכוח... מהדרג הנבחר. אין יותר דיקטטורה מזה. תראו מה הבאתם. תראו מה הבאתם. זה פשוט לא יאמן. ומי שחושב שזה לא רלוונטי לשביעי באוקטובר, מי שחושב שזה לא רלוונטי למה שקורה היום, עם כן חטופים, כן עסקה, לא עסקה, הכל רלוונטי כי זה נוגע בכל דבר. זה נוגע בזה שמי סיפר לנו שבשביעי באוקטובר, אלוף פיקוד דרום ניסה לעשות נועל חניבל, בעשר בבוקר פחות או יותר, ועד הערב זה לא קרה. הוא ניסה להריד פקודות לחיילים שלו, וזה לא ירד בגלל הפצריה מהצד השני.
כן.
מי שחושב שזה לא פוגע בנו ביום יום.
המקום היחידי שלא הגיעו הוראות של כל הפצריה, לא הגיעו הוראות לשטח, המקום היחידי זה אחד הקיבוצים שאני לא זוכר את שמו, ששמה לא הצליחו החמאסניקים להיכנס פנימה.
כי פשוט פיזית זה לא נכנס.
כי אנשים פשוט לא שמעו את ההוראות.
וזה מתחבר עם המשפט הגאוני שרשם בתצהיר שלו ראש השבק המפוטר שעדיין מחזיק במשרה שלו בכוח, והוא אומר ככה, כדי להבטיח את עצמו, אני צריך, איך הוא אומר את זה? אני מרגיש שאתה צריך... כדי, למה הוא עושה את זה? כדי להבטיח את עצמאותו המקצועית של הארגון.
יפה.
שבק. משטרה חשאית.
שבק עצמאי.
עצמאותו של הארגון. יש יותר דיקטטורה מזה? ראש שירות חשאי רוצה להיות שירות עצמאי. אתה יודע, אתם נורמלי?
אני מציע שנתחיל לקרוא לו קדאפי.
עכשיו, אנחנו מדברים ומדברים.
זה בערך מה שהם קדאפי, לא?
תשים לב, אנחנו מה תאריך? היום אנחנו שלישי, רביעי ביוני. רביעי ביוני הוא היה אמור להיות מפוטר ב-20 לאפריל. אנחנו בזמן מלחמה.
הוא מחליט
ממשלה,
מתי.
תקשיב, ממשלה, גם אם אתם לא מסכימים איתה, הממשלה בזמן מלחמה החליטה פה אחד לפטר את ראש השבק. זה היה ב-20 לאפריל, הוא היה אמור למסור את המפתחות. אנחנו ברביעי ביוני, אנחנו עם ראש שבק שמסרב לפנות את הכיסא שלו. אתם מבינים מה זה אומר? זה פשוט לא יאמן. פשוט לא יאמן. ואנחנו בסבבה שלנו. אנחנו בסבבה... ומישהו הולך להפגין בקפלן, זה כן יפטרו את שר ביטחון X, או לא יפטרו את שר ביטחון Y, או כן יגייסו חרדים, תראה במה אנשים איזה. גיוס חרדים זה נושא מאוד 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 חשוב. מאוד, באמת מאוד חשוב, לא בציניות. עכשיו?
מה?
עכשיו, בזמן מלחמה? עכשיו? 77 שנים, זה היה בסדר. אף אחד לא דיבר על זה, פה ושם זה עלה וירד, כל הממשלות ישרו קו, שלא יבלבלו את המוח.
לא,
כל הממשלות, שמאלנים וימנים.
יש סיבה למה זה עכשיו.
תקשיב.
כי, רגע.
לא, אני לא אומר, זה תירוץ, זה לא סיבה.
לא, אתה לא מקשיב.
התירוץ הוא אין חיילים.
לא, אני לא אמרתי את זה. כרגע מה שקורה זה שאין חוק שפותר את החרדים, ולכן מי שצריך להתגייס זה כולם.
מי פסל את החוק?
שנייה רגע. מי שצריך להתגייס זה כולם. בא בגץ ואומר, אני מבקש מהכנסת לחוקק חוק. הכנסת חוקקה חוק, בא בגץ ופסל ואמר, לא טוב, תחוקקו משהו אחר. אז הכנסת עכשיו אמורה לחוקק חוק, שכנראה גם הוא ייפסל על ידי בגץ, כי בגץ, התפקיד שלו זה ליצור כאוס שיביא לפירוק של ממשלת ימין. אגב, דיברנו קודם על יולי אדלשטיין ועל ה... על ה על הסנקציות הדרקוניות שהוא רוצה להטיל על מי שלא זה, אני בדיוק קורא עכשיו שיולי אדלשטיין מדבר על סנקציות חריפות, גם כשמי שיעמוד ביעדים יעמוד ב-94% מהיעדים, גם אז ישלל מלוא התקציב לאותה ישיבה. זאת אומרת, אתה עומד ב-94% מהיעדים, ישללו לך את התקציב.
בית ספר שמגייס 93% מהיעדים שלו, נגיד, אם היה לו יעדים. אין לו יעדים, אבל נגיד שהיה לו יעדים. לא יקבל תקציב?
זה שאלה.
זה אותו דבר.
כן.
מה ההבדל?
לא, אבל פה היעדים הם בערך 50%. זאת אומרת, שמדברים על 94%, מדובר על...
יש יעדים לבית ספר?
47% בערך.
יש יעדים לבית ספר?
לא.
יש יעדים למגזר החילוני?
לא, אין גם...
יש יעדים למגזר הערבי?
גם אין יעדים בצפון תל אביב.
אני שואל, יש יעדים?
לא.
למה להם כן?
שאלה יפה.
עוד פעם, זה לא שאני לא בעד שהם יתגייסו, אני בעד שהם יתגייסו, אבל אני חושב ששני דברים...
אבל לא ככה, לא ככה.
לא, ברור שלא
ככה. וזה שלא ככה, זה רק יש אינטרס אחד פה.
אחד, מי שחושב שהוא יגייס איזשהו מגזר, כלשהו, בכוח ובכפייה, הוא אידיוט.
ממש.
הוא אידיוט. כי בוא, אין לזה, אין לזה, זה לא יקרה, זה לא יחזיק שום דבר. זה אחד. שתיים, אם אתה רוצה לגייס אותם, אתה צריך לעשות מה שעשה זיני. הקים את החטיבת חשמונאים, הביא רבנים שפשוט ירכיבו את החטיבה מכל הבחינה של פסיליטי של הדתיים, מבחינה של כשרות, מבחינה שלא יהיו שם בנות, כל הבחינות האלה, מה שמעניין את החרדים. מה שמעניין את הקהל החרדי, זה שהוא ייקח את הילד שלו בן 18,
ברור.
ייתן אותו חרדי לצהל, יקבל אותו בן 21 חרדי.
נכון.
לא יותר, לא פחות, נכון. חרדי. נתתי חרדי, קיבלתי. עכשיו אם אתה מגייס 1,000 חרדים, ומגיעים ל-21 בעזרת השם, וחזרו 1,000 חרדים, לא 400 חרדים ו-600 חזרו בשאלה, 1,000 חרדים, אני מבטיח לך שהגיוס הבא יהיה 3,000, והגיוס הבא יהיה 6,000.
אין ברור, ספק בזה.
זה ברור, אבל למה לא לעשות, כמו שאתה אומר, למה לא לעשות את זה בנועם ובצורה חכמה, שאפשר לעשות את זה בטמטום ובצורה מטומטמת שלא יסיק לך שום
כי
דבר.
כי זה לא הכוונה להצליח בעברת החוק.
הכוונה היא לעשות דווקא,
הכוונה, היא לעשות חנה הכוונה באוזן. הכוונה היא לערער את היציבות של הממשלה, הכוונה היא למצוא חן בעיני התקשורת והשמאל, הכוונה היא להגיע...
אבל מה זה מעניין? מה זה מעניין?
להיות גלן שטיין.
הצלחתם. הצלחתם.
הוא כנראה... הוא כנראה רוצה להגיע למופע של שלום ארצי ולקבל כפיים.
תראה כמה צביעות. תראה כמה צביעות. הצלחתם, הפלתם את הממשלה. זורם איתכם, בוא נלך לצד השני. אנחנו עכשיו כולנו ביחד מצביעים לממשלת השינוי והריפוי 2. ממשלת השינוי והריפוי 2 מקבלת 90 מנדטים. 90 מנדטים. וואלה, אבס מנסור קיבל 23 מנדטים. כולם קיבלו הרבה מנדטים, הרכיבו 90 מנדטים. השינוי והריפוי. הם מתגייסים לצהל החרדים?
תלוי.
מה, אני מזכיר לך ש... העבירו חוק.
לא, לא, לא. אני מזכיר לך שבני גנץ...
עכשיו יהיה גיוס?
יכול להיות.
מה יכול להיות? איזה גיוס יהיה? מי יתגייס לצהל עכשיו?
רגע, רגע.
עכשיו כיפות הסרוגות לא יתגייסו לצהל. בוא נשים את אבס מנסור שר ביטחון.
יכול להיות. ראית את איימן עודה? אז הניצחה, אז התנצח.
מי שחושב, ראיתי ושמעתי, ומי שחושב, שאיימן עודה שונה במשהו, בפסיק, מאבס מנסור הוא אידיוט. באמת, כאילו, בוא, אנשים.
לא, אגב.
במפלגה של אבס מנסור...
זה לא אותה מפלגה, רק מטעמי כבוד על מי יעמוד בראש.
במפלגה של... לא, זה לא אותה מפלגה, אבל זה לא משנה. במפלגה של אבס מנסור יושב גם מאזן גנאים. תקראו מאזן גנאים, תעשו בגוגל מאזן גנאים. תקראו חלק מהאמירות היפות שהוא אמר על המגזר היהודי, בסדר? זה היה... הם היו בממשלה. הם הריפוי והשינוי. הם יביאו לכם את הריפוי והשינוי.
כן, גם אגב... הרי לא תהיה ממשלה בלי יאיר גולן. זה אותו יאיר גולן שדיבר על חיילי צה"ל, והוא יכול להגיד עד מחר שהוא התכוון לממשלה. דיבר על חיילי צה"ל. הוא אמר שהוא דיבר על הממשלה.
הוא לא אמר הממשלה. לא, אני שומע, הוא אמר חיילים?
בתיקון, לא, לא. הוא לא אמר חיילים, הוא אמר אנחנו. בתיקון הוא אמר...
בתיקון הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
אבל יכול לקשקש עד מחר, דיבר על חיילי צה"ל, ככה אני מבין את זה, וזה בדיוק מה שהוא התכוון. שהוא מדבר על חיילי צהל שהורגים ילדים כהובי, כתחביב. אז כן, זה האנשים שישבו בממשלת השינוי. האמת, שינוי מבורך, מי שרוצה את השינוי הזה, ירוסם לו.
ומי שחושב שבממשלה הזאת היא תעביר חוק שיגרום בכפייה לחרדים להתגייס לצבא וזה יעבוד, בוא, זה...
לא יקרה.
לא נראה לי שזה כל כך יקרה.
טוב, אנחנו נעבור לשיר?
נלך על זה, תנסה, נראה מה יקרה.
אמרת לי מאמי, תראה לי עולם, אז לקחתי אותך אל מעבר לים, חופשה קסומה במלון מעודן, הגענו והכל היה מוכן. אך כשנכנסנו בדלת פתאום את התהפך, זרקת את התיק וממני ברח. אני בבריכה ואת שם בים, שוכב לי לבד ואת עם כולם. הכל כלול מלבד האהבה, הכל כלול מלבד האכזבה, הכל כלול לחיות עזבה, הכל כלול, הכל כלול מלבד האהבה, הכל כלול מלבד האכזבה, הכל כלול לחיות עזבה, הכל כלול מלבד בלייד, אוכל את הלב ויושב שם לבד, משקעות חופשי כל יום עד חצות, משתכר ביום אבל בוכה בלילות, אורז מזוודה ופתאום את חוזרת, דמעות בעינייך את מיד מתנצלת. אבל אצלי הלב כבר נעול, חשבת אני פרייר, אבל לכל דבר יש גבול. הכל כלול מלבד האהבה, הכל כלול מלבד האכזבה, הכל כלול לחיות עזבה, הכל כלול, הכל כלול מלבד האהבה, הכל כלול מלבד האכזבה, הכל כלול לחיות עזבה, הכל כלול מלבד האהבה.
הכל כלול מלבד האהבה.
אתה רוצה שנרגיש לך קצת?
לא.
אז לא, אשים עוד שיר. אחינום, ניני.
אה, התגעגעתי.
שמעת אותה? לא, אני לא כל כך.
מה היא אומרת?
מה אמר חבר שלך יאיר גולן? משהו דומה.
כן, אה, כן?
היא בתור שרת ביטחון לשעבר, בתור המתכ"ל לשעבר, היא מבינה בביטחון וזה.
כן, יש את ביטחון בחירה.
אז היא אומרת, חמאס, שים לב, חמאס וממשלת ישראל ביחד, מבצעים פשעים נגד האנושות. עכשיו, תראה, אני לא מצליח להבין מאיפה המשפט הזה יותר מטומטם, מאיזה צד הוא יותר אידיוטי. מלא בן אדם שגר בשוודיה, האי של... של How dare you? אתה מכיר את הילדה הזאת, הטמבלית הזאת, שמותר להגיד טמבלית?
לא, לא, אסור. תגיד את זה בשוודית.
לא, לא, אז טמבלית לכאורה.
לכאורה.
לכאורה. טמבלית לכאורה. איך קוראים לה? גרטן. זאת האי שצועקת, בואו.
אוקיי.
מלא היא גרה בטיזינוך בשוודיה, לא מבינה כלום, לא יודעת כלום, היא חושבת שהפלסטינים זה הצד הנרדף, הם המסכנים. זה ניחה. שבת. אחרי השביעי באוקטובר, איך את מעיזה לשים את ישראל וחמאס באותו משפט ביחד ועושה השוואה? יש מקום להשוואה?
כן, יפה.
כאילו, אני לא מצליח להבין, אני מבין את, תראה, שנאה זה דבר, אמרנו כבר, שהשנאה מעברת והכל.
אני לא מבין הרבה דברים אצל אחינועם ניני, אני בעיקר לא מבין בינינו.
אבל אני לא זוכר.
איך היא מתפרנסת?
אני אשאל אותך שאלה.
לא, מעניין אותי לדעת איך היא מתפרנסת. מתי היא הוציאה שיר חדש פעם אחרונה?
אתה זוכר מישהו מהימין, באיזה שלב שהיה שמאל בשלטון, שהיה ימין בשלטון, לא משנה, תקף את הממשלה, לא תקף את הממשלה, באיזה שלב שקרה לחיילים, השוות החיילים שלנו לטרוריסטים, השוות החיילים שלנו לנאצים, השוות החיילים שלנו זיהת תהליכים, לא, מישהו מהימין? אי פעם אמר את זה? אני לא זוכר דבר כזה.
לא, הימין המסית.
הימין המסית?
לא.
אתה זוכר דבר כזה?
לא זוכר דבר כזה.
שנאמרו אמירות כאלה על חיילים? בחיים לא.
אולי בוגי קורא לעצמו איש ימין.
לא, בוגי, החייל שסרח, אתה מתכוון. שר הביטחון שקרא ל... איך קוראים לו? לזה, החייל שסרח.
כן, ל... נו.
אלאור עזריה.
אלאור עזריה.
אלאור עזריה. החייל שסרח. עכשיו,
כן.
אם זיכרוני לא מתאים...
שעות אחרי המקרה, כן?
בדיוק.
אנחנו לא מדברים...
שהוא אמר החייל שסרח, החייל שסרח היה עדיין חייל במחנה הצבאי שלו. הוא עוד לא היה עצור.
כן.
הוא עוד לא היה עצור. עכשיו, תבינו למה זה חשוב, למה אנחנו נתפסים למילה שלו. מי ששופט את החייל, הם שופטים צבאיים.
ברור.
הם כפופים למי? מי המפקד שלהם?
זה כאילו שאהרון ברק יגיד שבמקרים מסוימים הוא היה פוסק נגד הממשלה. הוא אמר את זה. אוקיי. עזוב, הדוגמה לא טובה.
שכנעת אותי. לא, אבל...
כן, כן.
תבין, החייל שסרח. אבל... בסדר, בקיצור, ישראל מבצעת פשעים, ישראל וחמאס, פשעים נגד
האנושות. אבל אולי תענה לי על השאלה שעניינה אותי.
אני לא זוכר שיש לנו פה שבועים פלסטינים.
אני רוצה להבין איך אחינועם ניני מתפרנסת.
אחינועם.
אחינועם ניני, איך היא מתפרנסת? תקשיב, זה לא אמיתי, אני לא יודע מתי...
רגע, אמרת אבינועם, אבינועם זה השחקן של שמשון.
יש לה אולי שני שירים בקריירה שלה, אתה יודע מה, הגזמתי, אחד, אבל היא כאילו... איך היא מתפרנסת? מי משלם לה כסף? איפה היא מופיעה?
אז בוא, אתה כואב לי הלב קצת. בוא נשים שיר של הילד תמלוגים קצת.
של מי?
של אבינועם.
של אבינועם, ניני, אני מוכן לשים. אתה יודע מה? על הפרינציפ אני אשים שיר של עומר אדם.
יאללה. בן דוד רחוק קרוב כזה שם.
בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר במינהל ובלשון נכנסת לחיי חשפת את כל סודותיי כבר מאותו הערב ביקשת תפגוש את ההורים אז הלכתי, חזרתי אחוז בשיגעון תופס רכבת נוסע דימונה לדרום מה את עושה לי? בטח לא זוכרת את אותו יום שישי את הרסת מזוודה ואמרת מרגיש לך כאן אחרת ואת חוזרת לשכונה שבה גדל
טוב, אנחנו נסיים עם עומר אדם.
ונסיים עם עם הבחור שאחראי לנו גם על המוזיקה.
אבל לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, רק להגיד לך, אתה לא אוהב את זה.
כמה זמן לקח לי למצוא את הדבר הזה?
שנייה.
כן.
ועכשיו, פינת הספורט.
אז אני אגיד לך, שדונלד, בן פרד טראמפ, יש מצב שהוא, דיברו על זה שאולי יבוא לארץ לראות המכבייה. את המכבייה, עוד מעט שלנו את המכבייה בישראל, שאלו את דונלד, והוא אמר, רק כשיהיה בישראל ביתריה, אני אבוא.
נכון.
אז אולי הגיע הזמן שתהיה ביתריה.
קודם כל, היה פעם.
הייתה ביתריה?
היה פעם.
וואלה.
באו 8 אנשים מכל העולם.
יפה.
התחרו בקריקט.
מה זה?
וחזרו לדרום אפריקה.
למה מכבייה? למה באמת לא ביתריה?
כמה יש לך ביתריה? קודם כל, היה הרבה פעם...
השאלה היא מה האיכות.
היה הרבה פעם ביתריה בפולין.
נכון.
אבל כבר לא.
כן.
יש פחות. בואו נדבר על דברים יותר חשובים.
מדונלד? בן פרד?
רוצה לדבר על האח הגדול?
חיכיתי לזה.
סתם. סתם, סתם. אני יכול לדבר על האח הגדול שלי אם אתה רוצה. אבל...
לא כדאי.
לא.
אבל כן.
האמת, חוץ מהשם האח הגדול, זה בערך מה שאני יודע על התוכנית.
כן, גם זה הרבה.
ושיש שם אנשים נורא מוזרים.
באמת? מאיפה אתה יודע את זה? זה הרבה יותר ממה שאני יודע על זה.
רואים בפרומו, בוא, אתה לא...
מי רואה פרומו?
אתה רואה מדי פעם, אתה נחשף לתואבה.
של איזה ערוץ?
אתה נחשף לתואבה.
באיזה ערוץ זה?
13, נכון?
אתה רואה פרומוים לערוץ 13, אורן?
אני תמיד...
יש לך משהו לספר למאזינים על זה?
תראה, זה שאני יודע שאלג'זירה קיים, לא אומר שאני רואה אותו. בסדר.
אבל אתה לא... מה יש בפרומו לאלג'זירה?
חיילים ו... פלסטינים.
אחינו אמניני.
אחינו אמניני. ובנט.
אבל יאיר גולן בטוח נמצא שם בפרומו.
כן, מלא, 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 מלא.
כן, אז מה רצית להגיד לי מרוב ששיגרת אותי עם הביתריות שלך?
מה, אתה רוצה לדבר על זה? על ביתר ירושלים והזוועה שראינו בגמר הגביע?
לא, קודם כל זה לא היה באמת זוועה, זה לא נגמר 4-0.
זה לא הזוועה, זה היה גועל נפש.
זה היה גועל נפש.
יש הרבה מילים לגועל נפש שאתה יכול להשתמש בהם.
כן.
אבל כן, קודם כל הגמר היה מגעיל ברמות כאילו אובייקטיבית.
לא.
שתי הקבוצות,
צריך
לשלול מהם את הזכות להגיע לגמר גביע בשנה הבאה.
תקשיב, אני חושב שזה התחיל מזה שהיה לדעתי פנדל ברור לביתר.
אני לא מבין למה הוא לא נבדק.
והתעלמו מזה לגמרי.
למ
איפה עבר? הרי ראו באופן חד משמעית שהוא אחז בו.
הוא תפס אותו במקום ש...
לא, לא, הוא תפס אותו החולצה, תוך כדי שהוא רץ ועוקף אותו.
בחולצה וגם קצת למטה שם ב...
לא, לא, כפר, זה רק הדמיון, הדמיון המזרחי המפותח שלך.
בקיצור, לפחות היו בודקים את זה. לא בדקו.
זה היה זוי.
לא בדקו.
וזה עבר כאילו כלום.
זה עבר בבר.
זה עבר בבר, זה עבר גם זה, השדרים וכולי, אף אחד לא התייחס לזה.
כן, נכון.
הראו את זה.
לא ברור למה. לא ברור למה.
אתה רואה פנדל ברור, וזה ממשיכים כאילו לא קרה כלום.
אבל זה יפה שאת הפנדל של באר שבע, עבר התעכב על זה ובסוף שורקו פנדל. אבל לא זאת הסיבה להפסד. א', ביתר לא הגענו.
לא, לא, לא הגענו לגמרי.
אבל מה שהכי בולט היה, הכי מגיל היה...
שבאר שבע הגיעו נגמלים.
אף אחד לא שיחק. שיחקו אולי 20 דקות מתוך כל המשחק.
הגזמת, אבל כן, זה נכון שהמשחק הפסיק הרבה מאוד פעמים.
תקשיב, השופט, אני לא מצליח להבין, כל שנייה המשחק הופסק.
לא.
זה לא היה 3-4 דקות של רצף.
יאמר גם לזכותם של החוטים, שדאגו לזה שהמשחק יפסיק.
בסדר, לא כל דבר החוטים אשמים. בוא, אתה יודע מה, זה דווקא היה החלק הכי מאתגר והכי מעניין במשחק. הדרמה הכי גדולה במשחק הייתה החוטים.
כן.
יפה, יפה.
לא, אבל כן, זה היה מרגיז שהוא לא זה. והיה שם במיוחד איזה קטע אחד, ששם...
חוט אחד.
חוט אחד, שהייתה שם באמת עבירה, שהשחקן שעליו נעברה עבירה, כבר קמה עבירה, רץ עם הכדור קדימה, ואז הוא עצר את המשחק.
כן. כן, היה מתפרצת של ביתר, 4-3, משהו כזה.
כן.
ואז הוא עצר את המשחק. אז בשביל מה? כאילו, לא, 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 לא מובן, לא מובן.
לא, יש פה הרבה דברים שלא לגמרי מובנים. אבל... אגב, זה לא היה רק שיפוט לרעת ביתר, זה היה שיפוט רע.
לא, שיפוט רע.
רע, פשוט רע.
כן, 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 חד משמעי, שיפוט היה גרוע, אבל גם, אתה יודע,
השחקנים... אבל אם הוא היה לטובת ביתר, הוא לא היה כל כך רע.
אני אהבתי שהשחקנים התאימו את עצמם לרמת השיפוט.
כן.
הם היו גרועים כמו השופט.
כן, ככה זה עובד.
זה היה מעולה.
כן, כן.
זה היה מעולה. אני רק רגע מזכיר, כי אין לנו הרבה זמן לעשות מקבית לאורך דין. כל מה שאנחנו אומרים פה זה דעה, אין לנו מושג בכלום, מי שרוצה יאזין, לא רוצה לא יאזין, הכל טוב. ואנחנו לא בודקים שום דבר ולא כלום, אז לא אחרים לשום דבר.
ומי שלא מסכים איתנו...
שישתה מהמים של ים המלח.
כן, אנחנו כבר עברנו מאז, לא...
בוא, בוא אני אקריא לך משהו עכשיו, קצר, ואני אשאל אותך שאלה גם, אתה יודע, בנושא לצביעות, הכל עניין של השקפה ואיך אתה... איך אתה שם את הנתונים על השולחן? איך אתה מסדר את הנתונים?
הכל תלוי בך, חבר.
זה ברור. תראה איזה אופן אנחנו מסדרים את הנתונים. כשאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עסקה בכל מחיר, בכל מחיר, בכל מחיר, ועוד פעם, אני, בקטע הזה דווקא אני לא מעביר ביקורת, כי אני די גם חלוק על, על העניין הזה, אבל כשאנחנו אומרים, עסקה בכל מחיר, לא משנה, מה שיבקשו, סוף המלחמה, לא סוף המלחמה, חמאס בשלטון, הכל, בכל מחיר. ב-72 הייתה על השולחן עסקת חטופים, ברצח הספורטאים במינכן. גולדה מאיר סירבה, תוצאה 11 ספורטאים נרצחו. 74, גולדה מאיר מסרבת לעסקה, תוצאה 22 ילדים נרצחו במעלות. 75, רבין מסרב לעסקה, 8 אזרחים נהרגו, 3 חיילים במלון צבוי. 76, מבצע אנטבה, אתה יכול לקרוא למבצע גדול, אבל אתה יכול להגיד שרבין סירב לעסקה. יש 4 הרוגים, ביניהם גם יוני נתניהו. רון ארד, שזה באמת סירוב לעסקה, ורון ארד נעלם ואף אחד לא יודע איפה הוא.
כן, בשלב מסוים המחיר על רון ארד היה כלום וחצי.
כלום וחצי.
כלום וחצי. מלא שהוא הסתכם בכסף.
חכה, זה ממשיך.
וגם את זה לא היו מוכנים לשלם.
אנחנו ממשיכים בשנים.
אתה מסכים איתי שזה אבסורד.
רגע, רצים בשנים קדימה. נחשון וקסמן, רבין מסרב לעסקה. נחשון וקסמן נרצח, וגם ניר פורז נהרג במבצע החילוץ. ממשלת אולמרט, היה לה מספיק שנים לשחרר את גלעד שליט, 3 שנים. לא שחררה את גלעד שליט. ממשלת השינוי והריפוי והקסם, לא שחררה משבי חמאס, לא את אברה מנגיסטו, לא את אישה מסעד, לא את אורון שאול ולא את הדר גולדין. שנה וחצי הם היו בשלטון, 4 אנשים, 2 מתים, 2 חיים, לא שוחררו. הכל פונקציה של איך אתה אומר את הדברים. זה מה שאני רוצה להגיד. אותם עובדות.
מה הכוונה הפונקציה של איך שאתה אומר את הדברים?
אני יכול להגיד שגולדה מאיר הייתה גיבורה ולא שחררה ולא זה ולא זה, ואני יכול להגיד שאותה גולדה מאיר באותו מקום לא שחררה ובגללה נרצחו 11 ספורטאים.
כן, זה נכון, אבל אתה יודע, לפעמים...
לא, רגע, ומה שחשוב פה, כל הסיפור הזה, אחד הדברים החשובים שאני שומע היום, נגיד אנשים שאומרים, מאסתי במדינה, המדינה לא מה שהכרתי, זה לא... חברים, כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, זה, אני חדש, זה משהו מרעיש עכשיו אני אגיד, זה לא אשמת המדינה, זה לא אשמת לא נתניהו, לא אשמת אף אחד, אף יהודי אחד לא אשם בזה. יש אשם אחד בזה, אשמים, הרבה, לא אחד, זה הפלסטינים, זה הערבים השכנים שלנו, הנחמדים, שבבארי שמו להם אמבולנס שיקח אותם לרפא אותם את המחלות שיש להם בבתי חולים בישראל. האשמים היחידים זה הערבים ששוחטים ורוצחים ואונסים.
אתה כבר עברנו כבר.
הם האשמים. אתה יכול להגיד, אנחנו אשמים בלא עשינו פעולה כזו או אחרת. אבל בוא נכנס לפרופורציות. אנחנו לא אשמים שנשחטנו. בסדר? השוחט הוא אשם.
כן, ברור.
לא, זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור.
זה לא ברור כי זה...
שים את ערוצי התבהלה.
אמצעי לנגח.
שים ערוצי תבהלה, ותגיד לי אם זה ברור או לא ברור לך.
ערוצי התבהלה, בהרבה מקרים...
איך אגב, זה אחלה מינוח.
מאבדים קשר למציאות, ובשלב מסוים, זה כבר הופך להיות מה שנקרא סוג של דמגוגיה. כי אתה רואה למשל... סתם, אני אתן לך דוגמה. היה תוכנית של אילן דיין על גנדי וחבם זאבי. והיא מראה את האיש הרשע הזה, מה הוא עשה כשהיו טרוריסטים שחדרו מירדן, היה את התקופה של כל המנהרות שהיו נכנסים שם באזור הרי יהודה, וזה, איך הוא, אחרי שהרגו אותם, את אותם האנשים שחדרו, הוא קשר אותם עם הרגליים למעלה לתוך המסוק וטסו עם הגופות שלהם מעל כפרים ערבים כדי שיראו ויפחדו ולא יעשו את זה. אוי ואבוי, איזה בן אדם רשע שעושה דבר, כאילו מבחינת אילן הדיין הוא עשה מעשה שלא יעשה, והיא למה הראתה את זה בתחקיר שלה? כי היא רצתה שאנשים יזדעזעו מהמעשה הנורא שגנדי עשה. עכשיו, הם איבדו קשר למציאות האנשים האלה, כי 90% מעם ישראל ישב, כשישב וראה את זה, כן, רוב עם ישראל לא ראה את השטויות שלה, אבל מי שכן ראה את זה, הדבר הראשון שעלה לה בראש, איזה גבר, למה אין לנו אנשים כאלה היום? היום היה צריך לקחת איזה כמה גופות של מחבלים ולנסוע איתם עם, להטיס אותם במסוק מעל כפרים ערבים. אולי זה היה פותר לנו כמה, חוסך לנו כמה חיים יהודים שנהרגים. הם לא מבינים, הם לא מבינים, החוסר מודעות שלהם, של מה שקורה היום, והרצון של העם, כי הם אפילו לא עשירית מהעם, כן? הרצון של העם, כאילו, הם לא שם, הם לא מבינים, כאילו... מבחינתם זה מזעזע עצם המעשה, כי אנחנו הרי לא רעים כמוהם, ואנחנו לא זה, כאילו, משהו, באיזשהו שלב משהו השתבש שם בחשיבה, ואני לא מצליח להבין את זה. משהו השתבש שם. זה כמו לה שהיא עשתה תחקיר על חייל צהל שהשימה אותו, על קצין בצהל שהשימה אותו בבידוע ריגה של ילדה פלסטינית קטנה. ובסוף בבית המשפט הסתבר שלא מיני ולא מקצתי, והוא זכה בתביעה דיבה נגדה, ומאז השתרש בתרבות המשפטית המונח אמת לשעתה. זאת הייתה האמת לשעתה. אבל תקשיב, זה הזוי. קודם כל לוקחים את החיילים הישראלים ועושים מהם הצוררים הכי גדולים שעושים וידוע ריגה לילדה קטנה, ואחר כך אומרים, אופס,
לא נכון.
אמת לשעתה. הרי מה עשו עם, זה, עם שדה תימן? לקחו חיילים, ערכו סרטון, לא רואים שום דבר בסרטון, וגיא פלג יושב, מפרשן את הסרטון הזה, ואומר, הנה, עכשיו רואים, עכשיו הם עושים לו מעשה סדום, עכשיו הם לא רואים כלום.
הם עומדו לדין על מעשה סדום?
לא, לא, זה אפילו לא בכתב אישום. זה אפילו לא נכנס לכתב אישום. אבל גיא פלג אמר... ואיך הוא ראה את זה? תגיד לי, מה יש לו עיני רנטגן? מה זה? זה כמו סטיב אוסטין שפעם לא, שהוא יכול לראות דרך הקיר?
לא, אם יש ראיות מצולמות, אז למה לא העמידו אותם לדין?
שום דבר, אין ראיות ובטח לא מצולמות. וגיא פלג אמר, אז מה שקרה עם האמירה שלו, שכל האנטישמים בכל העולם עושים בזה עכשיו שימוש, הנה בערוץ הראשי המרכזי בישראל אמרו. הם רק לא יודעים שמה שאומרים בערוץ המרכזי הזה בישראל, זה לרוב... בולשיט אחד גדול שאי אפשר להסתמך עליהם בשום דבר, וגם כשהם לא אומרים, פה הבעיה, כי צריך לראות מה הם לא אומרים. הם גם מסתירים מידע, הם לא רק מספקים מידע לא נכון, הם גם מסתירים מידע, ראה משפט נתניהו. כן, אז זה גיא פלג וגליקמן.
תראה, בואו נתן קצת, אני אתן לך קצת עדכון אחרון מהפגישה האחרונה של בינתיים נתניהו וחבר שלך יולי אדלשטיין, איך הם ניסחו את זה בתקשורת? פגישה הייתה ברוח חיובית. עוד רוח חיובית כזאת ועבדנו.
נתניהו לא זרק עליו מאפרה.
בדיוק.
זה מה שצריך להוציא לתקשורת, אבל תקשיב, יולי אדלשטיין הזה, מקומו לא בליכוד. אני כבר אומר לך, מקומו לא בליכוד.
אתה יודע מה יפה בליכוד?
זה בדיוק גלנשטיין.
שלהבדיל מהרבה מפלגות אחרות שטוענות לדמוקרטיה, הליכוד הוא המפלגה הדמוקרטית הכי גדולה, האמיתית, דמוקרטית.
ובגלל זה יולי אדלשטיין ישלם את המחיר הדמוקרטי.
אני בטוח, לא,
בטוח. בפריימריז הבאים. ואם הוא יסתרך למקום 40 ומשהו, אני אופתע.
אני אהבתי שגלנט אמר שהוא הולך להישאר בליכוד.
כן.
חמור.
אחלה. תישאר בליכוד.
הגיוני, האמנו לו גם. כן, כן. זה מאוד מאוד אמין שהוא יתמודד בפריימריז.
כן, הוא אמין. גם אידי אמין. באותה מידה הם אמינים.
מה אתה אומר על גדעון אבל? בואו, יש לנו דקה לדבר על גדעון סער. אני חושב שדקה זה בדיוק מה שמגיע לו.
דקה זה 59 שניות, יותר מדי.
זה יותר מדי,
מה יש לדבר על גדעון סער?
מעט מאוד, אתה יודע מה.
חוץ מזה שהוא נשוי לגאולה.
גם מה יש לדבר על... תשמע, היא דווקא כותבת...
האיש מקצוע היחידי במשפחה הזאת זה גאולה.
בדיוק, אני קורא כתבות שלה גם כשהוא היה בריפוי והשינוי והזה, שהוא היה בסדר, שהוא היה ימני מחמד, עכשיו הוא סתם ימני. אז הוא היה ימני מחמד כזה שלנו, אז... היא דווקא משני בני הזוג, היא לא שינתה את דעתה.
היא יותר עקבית.
היא מאוד עקבית. מי שלא היה עקבי, זה הוא. שהשתמש במונחים של השמאל נגד הליכוד, והיום הוא משתמש במונחים של הליכוד נגד השמאל בשביל להתגונן.
האמת שגם עידית סילמן עשתה את זה, ואני עד היום לא יכול לסלוח לה על זה.
ואני רואה אותה מתמודדת בפריימריז גם, הלוואי.
כן, אני רוצה
לראות אותה. רק בשביל לראות אותה מקבלת אפס.
תקשיב, יולי אדלשטיין, גלנט, גדעון סער, עידית סילמן, כל החבר'ה האלה שהתמודדו, גם אלקין, כל אלה שהתמודדו...
אה, אלקין זה בדיחה,
שהתמודדו, תשמע. אני רוצה שהתמודדו בליכוד, אני אומר לך, הם לא יגיעו אפילו לעשירייה העשירית, והגיע הזמן באמת ש...
שנסיים.
שחברי הליכוד יראו להם מה הליכוד חושב על האנשים האלה, ושירוצו לבד, נראה כמה מנדטים הם יביאו. הם כולם רוכבים על הגב של נתניהו, שירוצו לבד ונראה מה הם שווים באמת. אז זהו, אז אנחנו בשלבי סיום, אנחנו נסיים. תודה רבה, נעמת לי מאוד.
לילה טוב.
שיהיה לך לילה טוב, פורה ומענה.
סול סיוע יהיה, הרדיו של ישראל.
שבוע הבא.